ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בסוגיה של שניות עם העריות שאינם אסורות מדורייתא אלא מדרבנן. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שניות דבי רבי חייא. בשיעור הקודם ראינו רשימות של נשים שהן מוגדרות כשניות לעריות, ואנחנו ממשיכים באותו עניין. תני דבי רבי חייא, שלישי שבבנו ושבביתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו שנייה. רש"י בשורה שנייה, שלישי שבבנו, והנה דוגמה או תיאור, הסבר, מה זה שלישי שבבנו. בת בן בנו, זה נינה. רואים פה בנו, זה דור ראשון בספירה הזאת. הבן שלו זה הנכד של הבן אדם, והבת של הנכד. אז הסבא רבא והנינה, אלו הם, זאת נקראת שלישי, שלישי שבבנו. דה איך, או למה גזרו חכמים על הדור הזה, הבת של הנכד? דה בת בנו ערווה, היא עשויה מדורייתא. וכפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, השנייה היא גזרה עקב הימצאות של ערווה דורייתא בשרשרת הדורות. אז דיברנו על שלישי שבבנו, רש"י בהמשך, ושבביתו, מי זאת? בת בן ביתו. שוב פעם, זה נינה, שרי למה גזרו עליה? שרי בת ביתו ערווה. הלכך בת בן ביתו שנייה, וכן בת בן בנה של אשתו, או בת בן ביתה, כלומר של אשתו. אנחנו חוזרים לגמרא. עכשיו אנחנו נסתכל על דורות הקודמים. רביעי שבחמיו ושבחמותו שנייה. ושוב פעם רש"י, רביעי שבחמיו, דור רביעי שבחמיו. לא שחמיו הוא דור רביעי, כמובן שלא, אלא הוא חלק מהשרשרת שיביא אותנו לדור הרביעי. היינו, אם חמיו, והוא דור רביעי לאשתו, ואשתו בכלל. כבקבנו, אשתו בכלל, כי הגמרא תתמקד בחשבונאות פה, שכאן סופרים את האישה עצמה, האישה של הבן אדם עצמו, בספירה הזאת של הדורות. אנחנו כעת התייחסנו לאם, אם חמיב, אז יש לנו תרשים מצד הגמרא, ממול, כתבנו אם, אם חמיב, ואנחנו רואים מספר 4, הבעל שהוא נשוי לאישה, והקשר בין אותו בעל לשנייה, מי היא השנייה? אם חמיב. אפשר לראות חמיב, אם של החמיב, ואם של החמיב. זה הכוונה שרביעי שבחמיב. ואותו עיקרון שבחמותו. במקום חמיב, אז מכניסים פה חמותו, ויש לה אם, ולזאת יש אם. אם חמותו. שואלת הגמרא, אמר לרבינה לרב אשי, מה ישנה למעלה דיברנו על רביעי שבחמיב. דקחה שבלה לאשתו, כאילו כדי להגיע למספר 4, דור רביעי, מתחילים הספירה עם אשתו. ומה ישנה למטה, דיברנו על בת בן בנו, וקראנו לה שלישי. דלא כחשיב לה לאשתו. בתרשים למעלה, אצלנו בגמרות המסומנות, אפשר לראות בפינת הדף למעלה, בת בן בנה של אשתו, וקראנו בברייתא של רבי חייא שלישי. אז בספירה, למטה בדורות, לא מתחילים עם האישה, מתחילים עם הבן. בן של אשתו הוא אחד, אז יש בן בנה ובת בן בן בנה. אז למה בדורות למטה לא סופרים את האישה? הגמרא עונה, למעלה דאיסורה מכוח אשתו כעתי, דיברנו מקודם על אם חמיב. חמיב מי זה? זה האבא של אשתך. אז השרשרת מתחילה בגלל שנשאת אישה. אז חשיב לה, היא נחשבת בשרשרת, בספירה של הדורות. למטה, כשדיברנו על בת בן בנו, גם דיברנו על בת בן בנה, אבל למטה, דאיסורה לאו מכוח אשתו כעתי, דיברנו מקודם על בת בן בנו של האדם עצמו. היא אסורה ללא קשר לאשתו. אפשר להוסיף אפילו, כשאנחנו מדברים על בת בן בנו, מדברים על בנו שנולד מאונס, לא מאשתו בכלל. ולכן לא כחשיב לה, לא מחשיבים את האישה. רשי כותב את הדברים האלו. אני קורא יד חלט איתכם, רשי דיבור מתחיל, לאו מכוח אשתו קטי, אלא מכוח דידי, דבנו מאנוסה עסקינן. הגמרא שואלת, והה בן אשתו ובת אשתו, יש לנו חיצים. החץ מחסיר אותנו כמה שורות בפרייטה של הבחייה, וראינו שלישי שבבן אשתו, שלישי שבבת אשתו. אז אשתו כן נחשבת, כן מוזכרת. הגמור ממשיכה, דאיסורה מכוח אשתו קטי ולא חשיב, ובכל זאת הנשים האלו, הצאצאים האלו, נכללים בשלישי, בספירה של שלישי. לפי הכלל שאמרת שאם זה בא מכוח אשתו כן מחשיבים אותה, אבל לא רואים את זה. הגמרא עונה, הייתי דתן השלושה הדורות למטה דידי ולא חשבה. בתחילת הברייתא של רבי חייא דיברנו על שלישי שבבנו, והסברנו כבר שזה זה שנייה שלא קשור לאשתו בכלל, ולכן האישה לא נכנסה לחשבון. תננה משלוש דורות למטה דידה ולא חשבה על אותו תקן. נכון שזה גם ההמשך היא כן קשור לאשתו, אבל מאחר שזה המשך של ההתחלה שלא חשבנו את האישה, ממשיכים כשאנחנו מדברים על הדורות למטה לא מחשיבים את האישה. אמרי רב אשי לרב כהנה, שניות דבי רבי חייא, יש להן הפסק או אין להם הפסק? אנחנו נגענו בנושא הזה בקשר לשניות אחרות בשיעור הקודם, הנושא של הפסק, האם שמזכירים שנייה פה, האם זה האיסור הוא רק על זאת הנינה למשל, מה לגבי בת הנינה או נכתתה של הנינה, המשך הדורות? האם ברשימה של השניות של רבי חייא, האם זה מפסיק באלו שהוזכרו פה, או להם זה לא רק כן, אלא גם הדורות הבאות אחרי אלו שהוזכרו? זה השאלה. תשמע, ויש לנו כאן סימונים, ובשוליים כתבנו מעוין פה עם ניסיונות לענות לשאלה אם יש הפסק לשניות רבי חייה. אז תשמע, דיאמר רב, וזה ציטוט מחף א' עמוד א', חמש שורות מסוף העמוד, מה רב אמר שם? ארבע נשים יש להם הפסק ותו לא. אז הנה תשובה, והרב התייחס לדוגמאות אחרות, לא מה שמובע פה אצל רבי חייה. אז סימן שהנשים שהוזכרו פה אצל רבי חייה אין להן הפסק. הגמרא אבל דוחה, דילמה כי כמה רב לאי מתניתה. רב התייחס לברייתא שהופיע שם בדף חף א', ובקשר לברייתא שהיו שם מספר של שניות, שם הרב אמר ארבע מהם, ארבע ברשימה שבברייתא בחף א' יש להן הפסק, אבל זה לא בא לשלול עוד שניות שגם להם יש הפסק. רש"י כותב להי מנית עד קטני לאל לפני רב בדף חף א', מה כתוב שם? מה אין שניות? יש ברייתא שם, מה הן שניות? והיא העירי רב, בזר דיבר רב, ויאמר ארבע יש להם הפסק ותו לא. אבל בנחת רבי חייה, עיקר, יכול להיות שאצל השניות של רבי חייה יש גם הפסק. בכל אופן, הגמרא ממשיכה לברר. תשמע, בשניות של רבי חייה מוזכר שלישי והמשך, ולכן בעצמנו יש לנו שלוש נקודות, כי כתוב שלישי שבבנו ושבדו וכו', ורביעי וכו', שלישי וביעין, הן השניות, תפי, לא. אני קורא עוד פעם, שלישי וביעין. זהו, רק עד דור שלישי, בדור רביעי, כפי שערכנו את החשבון מקודם. אלו שניות, אבל לא מעבר לכך, סימן שיש להן הפסק. הגמרא דוחה, דומה, יכול להיות שמה שמוזכר פה, הכוונה משלישי ואילך, מרביעי ואילך, מדור השלישי, מדור הרביעי, מתחיל שניות, אבל יש לזה המשך, כלומר, אין להם הפסק. אז הגמרא הלתה ניסיון לענות, אבל דחתה את הניסיון, ולכן אנחנו במצב שאין לנו תשובה מוחלטת לשאלה. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים, תחת הכותרת, נושא, האם גזרו שניות בגרים, כגון, גר שהיה נשוי לאם אמו, יוציא, האם נכריח אותו אחרי שהוא מתגרר לגרש אותה, מכוח הגזירה של שניות? הגמרא, אמלה רבה לרב נחמן. חזי מור, חי מרבנן, דעתמי מרב, אבי אמר, אז רבא מספר לרב נחמן, האם ראית אותו רב שהגיע מארץ ישראל, והוא אומר, באו ממרב, שאלו בארץ ישראל, גזרו בגרים, סליחה, גזרו שניות בגרים, או לא גזרו שניות בגרים? רש"י בגרים, גזרו שניות שאם היה גר נשוי אם אמו יוציא, כלומר או לא. אמר לי רב נחמן מגיב לשאלה שהעלו בארץ ישראל, השתה ומה ערבה גופה, כגון גר שהיה נשוי לאמו והם התגיירו. אנחנו יודעים שגר שהתגייר כקטן שנולד דמי הוא ייצור חדש, והתוצאה מההגדרה הזו אין לו קובעים, ולכן גר שהיה נשוי לאמו אליו שלא יאמרו, אם לא היה את השיקול הבא, באים מקדושה חמורה לקדושה קלה, לא גזו ברבנן, אנחנו נחזור על זה עוד מעט, שניות מבעיה. במילים אחרות, אם אנחנו מסתכלים על עיקר הדין, גר שהיה נשוי לאמו ממש, אחרי שהוא מתגייר אין צורך להפריד ביניהם לולי שיקול חיצוני. אז אם זה לגבי ערבה ממש, שניות שזה פחות חמור, ודאי שלא היינו מפרידים ביניהם. עכשיו לגבי ערווה הגופה אמרנו שמעיקר הדין לא היינו מפרידים אותם כי גר ש, שהתגייר כקטן שנו אדמי אבל יומו הבריות הנה בן אדם שאם הוא לא היה מתגייר אז אסור לו להיות נשוי לאימו אצל גויים יש גם רשימה מסוימת של עריות, לא כמו אצל היהדות, אבל יש איסורי ערווה אצל גויים, ואחד מהם זה גוי לא יכול להיות עם, לחיות, להיות נשוי, למשל, עם אמו, ועכשיו שהוא מתגייר, מאחר שיש את הכלל הזה שגר שהתגייר כקטן שנולד דמי, הנה, בזה שהוא בא ליהדות, בעיני הבריות, לא מרצה על האמת, אבל בעיני הבריות יגידו, הנה, הוא בא מקדושה חמורה, זאת אומרת, מלהיות גוי, להיות, וקדושה קלה, להיות יהודי שמתירים את זה. וכמובן, יהדות הוא לא קדושה קלה, וכדי לשמוע על, על ערך היהדות, אז אנחנו אומרים, תשמע, התקיירת, זה לא עוזר לך להישאר עם האם. אז עכשיו זה השיקול לגבי ערווה ממש. ערווה ממש, לולי הסברה הזאת, לא היו, לולי הסברה הזאת לא היו גוזרים נגד זה, אז מה שניות אתה חושב שהרבנן יגזרו לאסור גוי להיות, להישאר עם, עם שנייה? אמר רב נחמן, גרים, הועיל ויעתו לידן, מאחר שהתחלנו להזכיר, לדבר בנושא גרים, נימה בהו מילתא. נרחיב, נגיד עוד כמה דברים, אמנם לא קשורים, לא קשורים ישירות לעניין עריות וקשרי נישואין, אבל כן קשור לקרובה והשלכות לגבי עדות, מתן עדות. אמר רב נחמן גירים, אז אני קורא עוד פעם. אמר רב נחמן גירים, הועיל ויעתו לידן, נימה בהו מילתא. אחין מן האם לא יעידו. אנחנו יודעים בהלכות עדות, ולא קשר לגירים, אבל סתם באופן כללי, שני אחים לא יכולים להיות עדים. משה ואהרון, נכון? שני אחים, ולא שום קשר לחשש שקר, כי משה ואהרון לא נחשדים על שקר, בכל זאת הם פסולים לעדות, הם פסולים להיות קט עדים. עכשיו, שיש שני אנשים שביולוגית נולדו כגויים, אחים, התגיירו, האם הם יכולים להעיד? אז אומר הגמרא פה, אחים מן האם לא יעידו. ואם העידו, עדותן, עדות. יש לנו תרשים, אחים מן האם. אתם יכולים להיות שאלו שבעיגול הגר, שמופיע אצלנו בגמות המסומנות, השס עוזר, בשוליים הם אחים. איך? כי יש להם אמא משותפת. וההורים הם גויים. אז שני אלו הבנים שבאו מאותה אישה הם התגיירו, אז הם נקראים אחים מנעים, אבל הם התגיירו לכתחילה שלא יעידו. רשי כותב לא יעידו לכתחילה דקרובת אם בגירים קרובה אי דה ודאי אמו אי. זה בניגוד למה שנראה עוד מעט לגבי אבות, אי אפשר לדעת מי האבא באמת אצל גויים. בכל אופן, הגמרא אומרת, אחים מן האב מעידים לכתחילה. רש"י כותב, מעידים לכתחילה, דרחמנה אף קרא לשון הפקר, אף קרא לזרע מצרי. תכתיב זיומת סוסים זיומתם. אם כך, קרובת אב אינה קרובה. עד כאן ראינו גישתו של רב נחמן, לכן הוא מסומן כמספר אחד. המאמר, דעה שנייה, אמר אפילו אחים מן האם נמי מעידים לכתחילה. הגמרא שואל, ומה ישנה מאריות? שאמרנו, גר שהיה נשוי, אחותו מן האם, יוציא. וזאת אומרת, שיש לחשוש מפני האחווה. זה לגבי אריות. וכאן, לגבי עדות, אנחנו מתעלמים לגמרי, ואומרים ש... ובוודאי לפי המאמר, אחין מן האם, נחשבים זרים לגמרי. הגמרא עונה, ערווה לכל נשואה. ולא כולם יודעים דגר כקטן שנולד. רש"י כותב, לכל נשואה, הכל נושאים נשים, ולכך ישרת לקיומה, אם אתה מתיר את הגוי להישאר נשוי לאחותו, עתי נמי למישרי ערווה בישראל. דכולי אלמה לא ידי דתמה דגר משום דקטן שנולד דמי. אז לכן, מפני חשש תקלה כזאת, אנחנו אומרים גר שנשא את אחותו מן האם יוציא. עדות ממשיך הגמרא לבית דין מסורה, וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. בית דין הם יודעים את הסיבה ליחס שלנו לגבי גרים, ולכן גם אם אנחנו נכשיר עדות של אחים גרים, לא יבוא להכשיר אחים יהודיים מיוחסים לבוא לבית דין להעיד, כי בית דין יודעים שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ובשעת הגירות נותק כל קורבה לגביו בעולם. המשנה, לפני שנתקדם לתוך המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו רואים פס כפול, והדגשנו מי שיש לו אח או בן מכל מקום. אח זוקק, זוקק ליבום, בן אם נולד בן כזה, או לא פירטנו כלום, אז הוא פותר מייבום. זה אותו כוח, אותו תקן, כי מה אומר דיני ייבום? שמתי אישה זקוקה ליבם? בזמן שאין זרע מן הנפטר. אבל אם יש זרע מן הנפטר, אותו סוג של זרע שיכול לפתור מייבום, אם אין הזרע הזה ויש אח באותו תקן, אותו הגדרה, הוא זוקק ליבום. אני מבין שכל מה שאמרנו כעת הוא קצת מעורפל, צריכים דוגמאות מוחשיות. אז לכן נתקדם לתוך הגמרא. המשנה, מי שיש לו אח מכל מקום, אח מאותו אב כמובן, והוא האח הראשון נפטר ללא ילדים, זוקק את אשת אחיו ליבום, ואחיו הוא לכל דבר. גם זה יתפרש בגמרא, חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה או מן העובדת כוכבים. יש לנו גבר שהוליד דרך אישה ישראלית בן אחד, ואותו גבר הוליד משפחה או מגויה בן שני, למרות שיש להם אב משותף. הבן שנולד משפחה או מגויה הוא מיוחס בתרה אחרי אה, ולכן הוא לא נחשב אח, הוא נחשב גוי או נחשב עבד, וממילא הוא לא זוקק ליבום. ממשיך המשנה, מי שיש לו בן מכל מקום פותר אשת אביו מן היבום, וחייב עם אותו בן שהוא נקרא בן מכל מקום. אנחנו נגיד, לפני שנגלה את הפירוש שבגמרא, רק נגיד שהוא ברמת ייחוס פחות, והוא אם הוא מכה את אביו וחייב המכתו ועל קללתו. כמובן, כידוע, הבן המכה או מקלל אביו חייב מיתת בית דין. הוא ונו לכל דבר, למרות שהוא נחשב פחות מבחינת ייחוס, הוא נחשב בנו לכל דבר, חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן העובדת כוכבים. ואז אומרים שהילד הזה מיוחס אחרי האם, תהיינו הוא או עבד או גוי. עכשיו הגמרא. בשוליים כתבנו ממש באופן מקוצר: אחד, אח ממזר, שתיים, בן ממזר. כבר אתם כל אחד יכול לנחש שלזה התכוון המשנה כשהיא דיברה על אח מכל מקום או בן מכל מקום. מכל מקום, לתויי מי, שואלת הגמרא, מה זה בא לרבות? המבידה לתויי ממזר, אח ממזר. אז הגמרא שואלת, מה, אני צריך את המשנה לפרט מכל מקום לתויי ממזר פשיטה? אחיו הוא, הוא אח. שוב פעם, מה מדובר? יש לנו גבר שהוא היה נשוי אישה בקשרות, נולד בן, נקרא בן אחד, ואותו איש קיים יחסים עם אמו או עם אחותו, עם ערווה, כל ערווה, וההולדה דרך קיום יחסים עם ערווה הוליד פה בן שתיים, מספר שתיים, אבל הוא ממזר. ואנחנו אומרים פה שאם הבן הקשר מת ללא ילדים, האישה שלו זקוקה ליבום עם הממזר. אנחנו לא אומרים שהיא תקיים ייבום איתו ממש, כי יש גם חליצה, אבל היא לא יכולה להתחתן לשוק אותו אלמנה, בגלל שבינתיים יש אח בעלה, אמנם הוא ממזר. הגמרא, אחרי שהיא שואלת את השאלה, הרי זה פשיטה, לא, אני צריך ללמד את זה באופן מפורש, מהו דתימה, ללא הלימוד הזה הייתי חושב לילף ללמוד אח ואחמה מבני יעקב. ואגב, ראינו לימוד של אח ואחמה גזירה שווה ליעיל דף י' ז', לקבוע שיבום הוא דרך אחין מן האב. זה לא מופרך את ההצעה הזאת, שיש אולי ללמוד גזירה שווה אח ואחמה מבני יעקב, מה להלן, שהם כמו שהיוד בית שבטים הם אחים כשרים ולא פסולים, אף כאן כשרים גם לגבי מצוות ייבום, הייתי חושב כשרים ולא פסולים. כמה שמלן, אנחנו מגלים פה ומחדשים פה שגם אם מדובר באח פסול קיים מצוות ייבום. זה כמה שמלן, שגם אם הוא אח פסול ולא מתעקשים על הגזירה שווה זו אח ואח ושעוד מביאים האח אינמי, אולי נגיד שכן כמו האב המינה רק אח כשר ואח ממזר אינו זוקק ליבום. הגמרא עונה, כיוון דלעניין ייבום מפטר נפטר, אדם שמת והשאיר בן ממזר, אלמנתו של אותו איש שלא ילדה ממנו. אנחנו מדברים על גבר שהיה נשוי אישה כשרה, ובצד הוא גם קיים יחסים עם ערווה, והגבר הזה השאיר בן ממזר. האישה הכשרה, האלמנה שנשארת אחרי מותו, מאחר שהגבר, הבעל שלה, השאיר בן, אומנם ממזר, אבל היא פטורה מייבום. אני קורא עוד פעם, כיוון דלעניין ייבום מפטר נפטר, הבן הממזר הזה פוטר את אשתו הכשרה מייבום. אז מאחר שממזרות יש לו כוח לפטור מייבום, מגמרא ממשיכה לעמוד ב', מזקק נמי זקיק, הממזרות הזאת, הגדר הזה שממזרות, גם יש לו כוח לזקק את האלמנה במקרה שהגבר הבעל לא השאיר זרע, בנים, אבל אח ממזר כן יש, אז הוא זוקק את האלמנה ליבום. אז אנחנו אמרנו את זה במילות ההקדמה שלנו, יש כוח שקול בין היכולת של בן לפתור מייבום להיעדר בן כזה, אם אותה תכונה נמצא אצל האח, הוא זוקק לייבום. ממשיך הגמרא, ואחיו הוא לכל דבר. אמרנו לגבי עכשיו אנחנו יכולים להגיד לגבי ממזרות, אנחנו נוכל להשחיל את זה לתוך פירוש המשנה. אמרנו שאח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום, והאח הזה הוא ממזר, וגם כתוב ואחיו הוא לכל דבר, כלומר אח ממזר הוא אח לכל דבר. שואלת גמרא, למה הלכת, למה התכוון המשנה שהיא אומרת לכל דבר? תשובה, ליורשו ולתאמי לו. אם אדם מת ולא ילדים ואין לו אבא, מי יורש אותו? אח יורש אותו. ומה אם האח שלו הוא ממזר? בל נשכח, אנחנו מדברים על שני זכרים שהם אחים, כי יש להם אבא משותף. אז האח ממזר שנשאר הוא יורש את אחיו. וגם אם אם האח ממזר מת והאח הקשר הוא כהן, הוא מתאמה לו, זה נחשב אח לכל דבר, הוא משיבת הקרובים שכהן מתאמה לו. הממשיך הגמרא פשיטה, מה שאמרנו פה שהוא הממזר הוא יכול לרשת אותו, ואם האח הקשה הוא כהן הוא מתאמה לו, זה פשיטה, אחיו הוא אח שלו, אז מה היה בסיס לחשוב אחרת? הגמרא נותנת תשובה ארוכה. אנחנו מנסים למצוא ההב המינה, למה כשמדבר באח ממזר או אח לא קשיר כזה ממזר, לא יקוים בו דיני אחווה. אז הגמרא מסבירה את ההב המינה, סלקא דאיתך המינה, הועיל וכתיב בעניין טומאת כהנים. כידוע כהנים מוזרים בטומאת מת, אבל אם מדובר בקרובים אז הוא מתאמה. ומה כתוב באותו הקשר? וכתיב כי אם לשערו הקרוב אליו, ויאמרו שערו זו אשתו, שכהן מתאמה לאשתו, וכתיב לא יתאמה בעל ועמיו להיכלו. אז מה יוצא מכאן? יש בעל שמתאמה ויש בעל שאין מתאמה. הכיצד? מתאמה הוא לאשתו כשרה ואין מתאמה לאשתו פסולה. החנמי, גם פה הייתי חושב מתאמה הוא לאח כשר ואין מתאמה לאח פסול. דיינו, אם הכהן יש לו אח ממזר שמת, הוא לא יתאמה לו, כמה שמלן. זה החידוש, בניגוד ליחס שלנו לאשתו, וגבי אח הוא כן מתאמה. ואם החינמי, אולי לא, אולי כמו האישה הפסולה לא מתאמה, גם אח פסול לא יתאמה. הגמרא עונה, יש הבדל. התם אצל כהן שנשוי לאישה פסולה, להפוקי קיימה. הכהן חייב לגרש אותה. עכשיו, אם בינתיים הוא לא גירש אותה, אבל היא מתה, מאחר שהיא עומדת לגירושין, לפירוד, היא נחשבת כבר אינו אשתו. התורה מתירה לכהן לתאמה לאשתו, לא לאישה זרה. וממילא זה הסיבה אצל אשתו פסולה שהוא לא מתאמה לה. הכה בעניין אח, אחיו הוא, אין כאן איזו פירוד, הוא אח, למרות, כי יש להם אבא משותף. חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה, יש עוד כמה מילים, שמתי אותם בסוגריים, כי כאן הגמרא מביאה מקור לעניין שפחה. בדף חף ג' עמוד א', הגמרא תביא מקור לעניין עובדת כוכבים. אז לכן הגמר כאן שואלת מה איתה מה, זה הולך על מי שיש לו אח מן השפחה, מה שכתוב הוא מן העובד הקרובים, נשאיר את זה להמשך. אז מה איתה מה, אני חוזר עוד פעם לגבי אח מן השפחה, שאח הזה לא נחשב אח לגבי הדברים שהזכרנו עד כה. מה קרה בשפחה? מה כתוב? האישה וילדיה תהיה לאדוניה. זה בפרשת העבד העברי, ואם הוא התורה מתירה לעבד העברי לשאת שפחה כנענית, אבל הילדים לא יהיה שלו, לא יהיה של אותו עבד עברי שהוא יהודי, הם יהיו לאדוניה, הם יהיו עבדים, וזה סימן שהתולדה משפחה, הפסוק מדבר על האישה, מדבר על שפחה כנענית, הם לא יהיו לאבא, הם יוחסים לאמא בלבד. מי שיש לו בן מכל מקום פותר וכולי, מכל מקום לתויה מי, אמר רב יהודה לתויה ממזר, שאם אדם מת והשאיר אלמנה וגם השאיר בן ממזר, הממזר פותר את האלמנה מייבום. מה הייתה מה? מה הבסיס לומר שגם אם הוא פסול כזה הוא ממזר, הוא פותר את האלמנה מייבום? תמקרא ובן אין לו. מתי קיים מצווה ייבום? כשבן אין לו, והיוד שבמילה אין ניתן לדרשה. ברש"י מוכיח מה הבסיס לומר, הרי אנחנו רגילים שכותבים את המילה אין א' יוד נון, אבל רש"י מוכיח שיש מקרים בתורה שכתוב אין או סירוב או ניגוד גם בלי היוד. אז אם כבר כותבים יוד, זה ניתן לדרשה, וזה אומר עיין עליו, תחקור התולדה של אותו אדם, ואם החקירה יגלה לך שיש לו בן אפילו מערווה, זה נחשב בן, וממילא הוא לא בגדר שבן אין לו, בגדר בן יש לו, אמנם הוא ממזר. זה לומדים מהיוד שאומר לנו עיין עליו, ורק אחרי העיון ואתה מגלה שאין לו בן כולל ממזר, אז יש ייבום לאלמנה. וחייב על מכתו, וגם כתוב ועל קללתו. עמי, למה שעל אבא כזה יש חיוב על הבן שמקלל אותו? הרי על מי מדובר? על אדם ש שהוליד בן ממזר, אז הוא עבריין גדול בכך שהוא קיים יחסים עם עריות, עם ערווה. אז למה שהבן שמכה אותו יתחייב, או שמקליל אותו, למה שיתחייב? עמי, קרי כאן ונשיא בעמך לא טעור. לא טעור זה אל תקלל, בעושה מעשה עמך, רק אם הוא עושה מעשה עמך שהוא צדיק או הוא שומר התורה, רק אז חייב על קללתו. אבל כאן שוליד ממזר, הוא אינו עושה מעשה עמך, אז למה המשנה אומרת שבכל זאת הבן חייב על מכתו? כדי אמר רב פנחס משמיד הרב פרפה ביוסי תשובה, החנמי כשעשה תשובה, ולכן הוא נחשב עושה מעשה עמך. שואלת רמה, והי בעל תשובה הוא? מה, אדם שהוליד ממזר הוא שייך לתחום התשובה והתלן? שמעון בן מנשה אומר, איזו מובד לא יוכל לתקון, איזו, תן לנו דוגמה לעיוות שאי אפשר לתקן. זה הבא על הערווה והוליד ממנה ממזר, ועל זה אנחנו מדברים. אז אתה רואה שמובד לא יוכל לתקון. הגמרא עונה, אשתמיה עושה מעשה עמך הוא. הוא כעת, נכון, הוא לא יכול לתקן את העוול הזה בזה שהוא הוליד ממזר. הממזר קיים, זהו, זה העיוות שחסר תקנה. אבל מבחינת גדרי כללה, מתי חייב מישהו מקלל ומתי לא, צריכים להסתכל על המעשים כעת, בזמן הכללה. אם בזמן הכללה הוא עשה תשובה, הוא נחשב עושה כעת מעשה עמך. אנחנו נסתכל ביחד ברשי ברבע הראשון של עמוד השתמיית, הועיל ושב עושה מעשה עמך הוא, ולהינה מדעבונו גלוי ונזכר כל זמן שממזר קיים. מי הוא? מתשובה ואילך בכלל עושה מעשה עמך הוא. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, יש את החוסר תקנה ויש את המעשים העכשוויים. לפני שנתקדם, נסתכל בשאלה תחת הכותרת נושא, מחלוקת תנאים. הבא על אחותו, שזה כמובן איסור עריות, שהיא גם בת אשת אביו. אני חושב במילים פשוטות יותר, אפשר לומר שהיא אחותו שלמה. דהיינו, יש להם אבא משותף, וגם האימא שלהם, אותו אימא שהיא גם היא נשואה לאביו. עכשיו, התורה מתייחסת באופן כללי, או ברשימה של העריות שמופיעים בספר ויקרא, אנחנו רואים שמעבר למי שבא על אמו, יש גם איסור עריות שנקרא אשת אביו. אשת אביו זה לא מבטיח שהיא אמו של האדם, יכול אישה נוספת, אישה שנייה לאבא שלו, אבל כעת אנחנו רוצים לדבר על מי שבא לאחותו. אומר הגמרא שהיא גם כן בת אשת אביו. אנחנו נראה, אנחנו ממשיכים לקרוא מהשוליים, תנא קמא, חייב שניים, משום אחותו שזה ערווה בנפרד, ומשום בת אשת אביו. רבי יוסי, רק נעצור לשנייה, התורה מסירה גם על איסור לבוא וקיים יחסים עם הבת של אשת אביו. זאת אישה אישה שנייה לאבא שלו, שהיה לה בת מניסוי קודמים. מה לעשות אם הגבר הזה יש לו אחות שלמה, שהיא והוא יש להם לא רק אבא משותף, גם אמא משותפת שהיא נשואה לאבא? אז תנא קמא חייב שניים, רבי יוסי חייב רק משום אחותו. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, הבא על אחותו והיא בת אשת אביו, היא נולדה על ידי נישואין שנולדה לאביו, לאביו ממש, ולא לא מכוח אונס, לא מכוח אונסים, חייב אחד משום אחותו, שתיים ומשום בת אשת אביו. רב יוסי בן יהודה אומר, אינו חייב אלא משום אחותו בלבד, ולא מפני בת אשת אביו. מי תמיו דרבנן? עכשיו בשורות הבאות הגמרא תביא את המקורות לשני הדעות האלו, התנא קמא ורב יוסי בן יהודה. אז מי תמיו דרבנן? שמה שמחייבים שניים? אמרי מכתי כתיב. אנחנו מתייחסים לפסוקים בספר ויקרא פרק י"ח, אנחנו נתייחס לפסוק ת' ופסוק י"א. נציין שבשוליים אוספנו בשס עוזר, קודם כל הפס המפותל שעכשיו רואים הוא מובא פה להקל על המעקב. אתם יכולים לראות בשורות הבאות הבלטה של רבנן, רבי יוסי ורבי יהודה, ועוד פעם רבנן, ואחר כך עוד פעם רבי יוסי ורבי יהודה, וכן על זה הדרך. אנחנו נקרא ביחד הפסוקים שהגמרא תצטט מציטוטים חלקיים. ויקרא י"ח פסוק ט', שם כתוב, ערוות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערוותן. עכשיו פסוק י"א שם, ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך אי לא תגלה ערוותה. עכשיו הגמרא, מה הייתה עם היו דרבנן? אמרי, מכתי, כתיב, ערוות אחותך בת אביך או בת אמך. זה ראינו בפסוק ט', ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך אי, למה לי? למה צריכים את הכפילות? אם כבר בפסוק ט' הזכרנו ערוות אחותך שהיא בת אמך, אז גם מה שכתוב ביוד א', ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא, לכאורה זה אותו דבר. אז שמע מינה, לחייבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו. מכוח זה שיש שני פסוקים אפשר לומר שהוא חייב משום אחותו ועוד משום בת אשת אביו, אם כמובן מדובר באחותו שהיא גם גם תולדה מ אותו אב שנשא האם המשותפת. יש להוסיף שזה שהוא חייב שניים בא, יבוא לידי ביטוי אם הוא בא על אחותו בשוגג. אז העבירה בשוגג יחייב קורבן חטאת. ואם מדובר בשני עבירות, אז שני קורבנות חטאת. ורבי יוסי ברבי יהודה אמר קרא, הוא שמחייב רק משום אחותו, איך הוא רואה את זה? כי בפסוק כתוב, בפסוק י' א' כתוב אחותך אי, משום אחותו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום בת אשת אביו. ורבנן, היי אחותך היא, שהרבנן שמחייבים שניים, מה הם לומדים מהמילים האלו שנשמעים כמיעוט? מי אבדילי? תשובה, מביה להו לחייבו על אחותו, בת אביו ובת אמו. לומר שאין מזהירין מן הדין. מן הדין זה מכוח או דרך קל וחומר. אנחנו נסכם ברש"י. דיבור המתחיל מן הדין. מקל וחומר. אם על בת אביו שלא בת אמו יזהיר, זה אחותו עם רק אב משותף, אין אם משותף, אם על זה התורה אוסרת על בת אביו ואמו לא כל שכן, אז על זה אנחנו אומרים שלוגיקה כזאת, כשאנחנו מדברים על גילוי עבירות, לא מסתמכים על זה. לכן כדי לחייב, למרות שאנחנו יודעים שהוא חייב על אחת שהיא בת אביו, מה יהיה הדין אם היא בת אביו וגם אמו, יש להם שני הורים משותפים? צריכים פסוק לחייב על זה, וזה במילים אחרות אין מזהירין מן הדין, לא יוצרים עבירה או חיוב עבירה מכוח קל וחומר. רב יוסי ורב יהודה, אם כן, אם הפסוק בא ללמד רק שאין מזהירין מן הדין, לכתוב רחמנה אחותך היא למה לי? המילה הזאת, מה התועלת, מה התפקיד? משום אחותך אתה מחייבו ואתה מחייבו משום בת אשת אביו. המילה היא הווה המיעוט. ורבנן, שהם לא או מסכימים שיש למעט, והם מסתכלים על ה, או לומדים מהמילים אחותך אי, שהוא בא להתייחס לנושא של לימוד מקר וחומר, לימוד עונש, או ליתר דיוק שלא לומדים עונש דרך קר וחומר. אף אגב, תשימו לב אגב שיש לנו פה נקודה ארוכה. רבנן אומרים, אף אגב תכתיב אחותך, יצטרך למכתב היא. כלומר, מכוח שני מילים, אני יכול לקבוע ככלל שאין מזהירים ילדים, לא יוצרים עבירה חדשה דרך קו החומר. שלא תאמר, עכשיו יש לנו שלוש שורות שלא תאמר, שלא תאמר. בעלמה, מזהירים מן הדין. וכי תימה אחותך דכתב רחמנה למה לי, אם הייתי יכול להגיע לעונש, לעבירה של אחות מלאה דרך קו החומר, אז למה תורה כתבה אחותך? אני קורא עוד פעם, וכי תימה אחותך דכתב רחמנה למה לי, תשובה, מילתא דעתי בקו החומר, יש דברים שיכולתי ללמוד דרך קו החומר, טרח וכתב לקו, בכל זאת התורה כותבת אותם. עכשיו, כל זה אל תגיד. לכן, כתב רחמנה היא, שגם באלמה, גם בדרך כלל, אין מזהירין מן הדין. לא יוצרים עבירה ועונש דרך קר וחומר. רבי יוסי במילדה, שהוא אינו מסכים כמובן עם רבנן, אם כן, אם הפסוק לא בא למעט, לכתבי רחמנה, שתכתוב התורה הערבה החדשה הזאת, תהיינו אחות שלמה, לאחותך אי, באידך כזה, היה יותר מתאים להיכתב בפסוק ת' ששם התורה מפרט את הערבה של אחות. מזה שהוא לא כתוב במקום האידיאלי המתאים, אלא אחותך היא כתוב בפסוק י' א', זה מראה שיש ללמוד מיעוט. ורבי יוסי בבדהי בת אשת אביך מי עביד לי, הרי מבת אשת אביך רבנן למדו שיש לחייב לב נוסף כשמדובר באחות שלמה. מה רבי יוסי בבדהי לומד מזה? מבי אלי, מי שיש לו אישות לאביך הבא, אז חייב עליה, פרט לאחותו משפחה, ועובד קרובים שאין אישות לאביך הבא. אז אם נולד, יש אבא משותף, אבל האבא הזה הוליד בן מאישה קשרה, והוליד בת משפחה או מגויה. אז זה לא נקרא אחות, וזה מה שרבי יוסי בן רואה בפסוק, בת אשת, אשת זה אישות, זה נישואים קשרים, בת אשת אביך. אני אמרתי, נישואים קשרים, כוונה לפונקי נישואים עם שפחה או עובד כוכבים, שהאחות כזאת אינה נחשבת אחות, למרות שיש אב משותף. רשי כותב שאין אישות לאביך הבא בשפחה ובבית הקרובים, לא תפסי בא קידושין, אומר רשי למסורת קידושין, נפקלן מקראי, יש פסוקים שמלמדים על כך בפרק, אומר לחברו, זה פרק שלישי במסכת קידושין בסופו, בסוף אותו פרק, שפחה, כאן רשי מביא בקיצור את המקורות, שפחה אין תפיסת קידושין, כי שפחה מתוארת בתורה, עם כעם הדומה לחמור. האדם לא מתחתן עם חמור, אז שפחה הושבתה לחמור. ועובד לכוכבים כדכתיב, ואחר כן תבוא עליה ובעלתה. ומעיקרה לא, אבל כשהיא עדיין עובד לכוכבים, כשמדובר בפרשת יפת תואר, לפני הפרוצדורה שהתואר מתארת, היא אסורה. אנחנו אגב, שאנחנו אומרים אסורה, הכוונה לא רק אסורה, אלא אין תפיסת קידושין בה. יש כאן קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים אצל הכוכבית, מיד אחרי הסוגריים, הגמרא שואלת מניין לחכמים למעט אחותו משפחה. תוך הסוגריים, הגמרא מביאה סדרה של הצעות חילופיות, ובסגנון כזה, למה, פרט, ל, ונראה, לנסות למעט כל מיני נשים אחרות מלהתחייב משום אחותו. בינתיים אנחנו קובעים שמבחינת הלכתית, זאת שאומנם יש אבא משותף, אבל האמא של האחות היא גויה או שפחה, היא אינה נחשבת אחות להתחייב עליה. שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, המשולשים שאתם רואים פה הם הצעות חילופיות, מה בא הפסוק למעט כשדיברנו על בת אשת אביך, ואם הפרט לאחותו מאנוסה שאחותו נולדה מאונס, שלא יהיה חייב על עליה משום אחותו, ואנחנו דוחים. היא לא מצד אמרית, אי אפשר להגיד שלמרות שהאחות נולד מאונס היא לא תחשב אחותו, זה לא יכול להיות. מבוסס על דבריו של רבא, דרב הרמי, רבא פעם הלה סתירה בין פסוקים, טיב ערבת בת בנך או בת בתך לא תגלה. אז אפשר לדייק, הבת בנה דידה ובת ביתה דידה שרי, הבת שלה של האישה מותרת, ובתיב ערבת אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת ביתה. אז רואים שהבת של האישה היא אסורה. כיצד? מצד אחד ראינו, אני רק חוזר על הסתירה מהפסוק הראשון, בת בנה שלה, זה נכדה של האישה, מותרת, ובפסוק השני הנכדה של האישה אסורה. הכיצד? איך ניתן ליישב את הפסוקים? כאן באונסין, כאן בנישואין, אם מדובר בה באישה שהגבר אנס אותה ויש לה בת בנה, יש לה נכדה מאיש אחר. על זה דייקנו מקודם, בת בנה דידה מותרת. אבל אם מדובר בגבר שנשא אישה בנישואין, ויש לה אישה הזאת נכדה מגבר אחר, היא, הנכדה, אסורה. אז מה שהצענו מקודם, שבו נמעט האחותו מאנוסה, זה אנחנו לא יכולים למעט. ברשי, באמצע הדיבור האחרון, שלוש שורות מסוף העמוד, אני קורא יחד איתכם, ומיהו? בנו מן האונסין, בנו הוא, וכן ביתו, בת של בן אדם מאישה שהוא אנס, זה נחשב ביתו. אילכך גבי אח ונמי, וזה המשפט המפתח בשבילנו, גם לגבי אחווה הוא, כלומר אם אדם הוליד בן ואותו גבר אנס אישה ונולדה בת, זה היא נחשבת בת של אותו גבר, והנה הם אח ואחות. אז אנחנו לא יכולים להגיד פרט לאחותו מאנוסה. אנחנו ממשיכים לדף חף ג', שוב פעם הצעה חילופית, ואימא, אולי נגיד שהפסוק בת אשת אביך בא למעט פרט לחייבי לוין, שהיא אחות שנולדה מחיבור בין האבא ואישה שאסורה לו מכוח איסור לאו. למשל, רש"י מביא בשורה הראשונה, פרט לחבי לבין, אם נשא אביו ממזרת והוליד בת, לפי ההצעה לאו אחותו היא, ואימא דלו תפסי בהו קידושי, כמו שאמרנו לגבי שבחה ועקום. אז אולי נגיד שאחותו שבאה מזיווג כזה אינה נחשבת אחותו. הרב פאפה, אנחנו ממשיכים בתשובה ארוכה, תשימו לב, כך מסומן אצלנו בגמות המסומנות של השס עוזר. הרב פאפה אומר, חייבי להבין תפסי בהו קידושין, ובכך הם לא דומים לשפחה ועובד כוכבים. תכתיב, והנה ההוכחה שאם אדם מקדש אישה שאסורה עליו באיסור לאו, איסור לא תעשה, יש תפיסת קידושין. תכתיב, בעניין פי שניים, בעניין נחלה, כתוב, כי תהנה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. עכשיו, אם אדם קורא את הפסוק באופן פשטני ביותר, יוצא שמדובר פה על גבר שאוהב אחת מנשותיו והוא שונא את השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על דינים הקשורים לירושה, וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואה לפני המקום. מה זה אכפת לנו אם הגבר אוהב את האישה או לא? אנחנו מדברים פה על דינים, דיני תורה בעניין ירושה. האם לגבי דינים כאילו זה משנה אם הבעל אוהב אותה או לא אוהב אותה? אלא, אז מה פירוש המילים אהובה ושנואה פה? אלא אהובה, אהובה בנישואיה, כלומר נישואים כשרים. שנואה, שנואה בנישואיה, נישואים בעבירה. ואמר רחמנה, באותו פסוק כתוב כי תהנה. כי תהנה אומר יש הוויה. מה זה יש הוויה? יש תפיסת קידושין. וממילא אחות שנולדה מנישואים כאלו היא אחותו לגמרי, והבא עליה חייב משום הבא על אחותו. ואימה פרט לחייבי קריטות, האדם שהוליד בן ואותו גבר בא על חייבי קריטות, בא על אחותו או על אשת אחיו ונולדה בת. האם נגיד, אולי נגיד, שהבן והבת הם לא נחשבים אחים לגבי איסור הבעל אחותו? אמר רבא, אז רבא דוחה. אמר קרא, ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ. הביטויים האלו, מולדת בית ומולדת חוץ, בין שאומרים לו לאביך קיים, כאילו זה מולדת בית, זה שאומרים לאבא אפשר להישאר עם האישה, בין שאומרים לו לאביך הוצא, כאילו זה מולדת חוץ. אדם שבא על אחותו, אז אומרים לו תעזוב אותה, תיפרד ממנה. ואמר רחמנה, אחותך היא. שבכל זאת, למרות שהאחות היא תוצאה מאדם שבא על חיוב קראת, זה האחות בכל זאת. נכון, היא ממזרת, אבל זאת נקראת אחות בכל זאת. הגמרא שואלת, אימה, בין שאומר לו אביך קיים, בין שאומר לו אביך עוצה, ואמר רחמנה אחותך היא לרבות אחותו משבחה ועובד לכוכבים, הוא ההפוך ממה שקבענו בחף בית עמוד בית. יש לנו חיצים והסימון שאתם רואים הופיע בחף בית עמוד בית עם השפיצים למעלה. שם אמרנו פרט לאחותו משבחה ועובד לכוכבים שאינה נחשבת אחותו, וכאן אנחנו מציעים הפוך. אולי נגיד מהביטוי פה בפסוק מולדת בית, מולדת חוץ, כולל במסגרת אחותו, גם אחותו משפחה ובכוכבים. אמר קרא, הגמרא עונה, למה אנחנו לא נוכל להגיד כך? כתוב בפסוק, בת אשת אביך. זה הפסוק שאנחנו דורשים. מי שיש לו אישות לאביך בא. זאת אפשר להגדיר כאחותו, פרט לאחותו משפחה ולקרובים, שמה אין לאביו אישות בא, אין תפיסת קידושין. שואלת גמר, מה ראית? הרי בחייבי קריטות גם כן אין תפיסת קידושין, ובכל זאת שם אתה רוצה לומר שמרבים אותה להיות אחותו, והנה דוגמה נוספת של אין תפיסת קידושין ואינה מוגדרת כאחותו. הגמר עונה, מסתבר חייבי קריטות הווה לי לרבות, כאילו לרבות וחייב משום אחותו, שכן תפסי בהן קידושין לאלמה, ליהודים אחרים. נכון, אדם שמוליד ילדה בגלל שהוא בא על אחותו, אצלו אחותו אין תפיסת קידושין, זה נכון, אבל אחותו יכולה להתחתן לאלמה, ליהודים אחרים. מה שאין כן שבחה או גויה, אין בה אין תפיסת קידושין עם אף אחד. הגמרא שואלת, אדרבה, שבחה ולרבים המנהל לרבות, היה צד דווקא לחייב משום אחותו כאלו, תהי מגיירה לדידי נם מתפסי בקידושין. אם אין מתגיירות, הן קשרות אפילו לבעל הזה או לגבר הזה. אז לכן, משום שבפוטנציאל הן ראויות לגבר הזה, הבת שנולדה מהגבר והגויה היא כן תחשב אחותו. הגמרא דוחה, וכי מגיירה, אם אתה כבר מדבר על גירות, כשהיא מתגיירת גופה אחרינה היא, זה כמו ייצור חדש, זה לא אותה גויה, ולכן אנחנו ממעטים פרט לאחות שבא משבחה או עובד כוכבים. עכשיו, ורבנן למעוטי שבחה ולרבים מנהלו, אנחנו ראינו שזה מה שרבי יוסי בן יהודה למען מבת אשת אביך, אבל לפי הרבנן הם דרשו בת אשת אביך לחייב לב נוסף. מה המקור שלהם לגבי מיעוט למעט בת של שיוצא משבחה עובד כוכבים שהיא אינה אחותו? תשובה, נפקלו, לרבנן יומדו את זה מפסוק אחר, מהאישה וילדיה תהיה לאדוניה. שאם יש לנו יהודי שהוא נהיה עבד עברי וניתן לו כדין שבחה כנענית, הילדים תהיה לאדוניה, לא משוייכים אליו. רבי יוסי ביהודה, מה הוא אומר? כי לפי רבי יוסי בידה היה פסוק בת אשת אביך, עכשיו אנחנו רואים שלרבנן יש להם פסוק חילופי, אז מה רבי יוסי בידה אומר על כך? אומר, נכון, חד בשבחה וחד בעובד כוכבים, הוא צריכי. אני אומר רבי יוסי בידה, צריך שני פסוקים לשני ההגדרות האלו, אחד לשבחה ואחד לעובד כוכבים. ולמה לא מספיק לכתוב אחד ואני אלמד את השני ממנה? תהי השמינן שבחה, מה היה לנו את הפסוק משל, מאישה ולא תהיה לאדוניה, משום דאין לה חייס, אבל עובדת כוכבים דאית לה חייס, חייס לשון איחוס, אימה לא, אולי אין אותו, לא אותו דבר. אצל שבחה אפשר להגיד שזה לא אחות, כי כשאנחנו מדברים על עבדים אין לה חייס, רשי כותב, שבחה אין לה חייס, אין לה יחס, לשון ייחוסין, תכתיב עם עם החמור, אנחנו דורשים עם הדומה לחמור. הפסוק אומר, אצל אברהם אבינו, שבו לכם פה עם החמור, ודורשים עם הדומה לחמור, זה לגבי עבדים שפחות. ועובד כוכבים, זה עכשיו בניגוד לגויה, מתייחסת על שם אביה, תכתיב בלדן בן בלדן, הדד רימון בן תב רימון, רואים אצל גויים יחס בין בן לאב. אז נחזור לגמרא, ויש מן עובד כוכבים שאין אחווה שיוצר שנוצר מיהודי שבעל גויה, משום דלא שייכה במצוות, אבל שבחה דשייכה במצוות אימה לא, מכוח גזירת הכתוב אנחנו יודעים שעבדים משפחות מצוות במצוות כמו אישה, מצוות עשה שלא הזמן גמה, מצוות לא תעשה. אז מאחר שאין חייבות במצוות, אולי הבת שנוצר מהבא על שבחה כן נחשבת אחות, לכן אני צריך את הפסוק השני. ורבנן אשכחן שבחה, הם למדו שאין חיוב אחווה מהפסוק אישה ילדה תילדה. כך ראינו לפני מספר שורות כשהגמר שאלה רבנן דימותי שבחה ורבנן מלאו, הם ציטטו הפסוק אישה ילדה תילדה, אבל זה הפסוק שמתייחס לשבחה. אז לכן אפשר להגיד אשכחן שבחה, שאין אחווה מתולדה כזאת עובדת כוכבים מנהלו. מה הפסוק, מה המקור לרבנן? ושוב פעם, לפי הרבנן הם לא יכולים לצטט בת אשת אביך, הרי הם משמשים בפסוק הזה ללמד על לב נוסף. אז אולי אומר את הגמרא וחיתמה נילף משפחה. אם אתה שואל מניין לרבנן שבת שנוצר מעובדת כוכבים היא אינה נחשב אחותו כמו אצל שבחה, לא, אתה לא יכול להגיד נלמד משבחה הנאו מצרצחי לפני כמה שורות מעטות. יש לנו חיצים מצד כמו, ראינו שאתה לא יכול ללמוד אחד מהשני. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אמר קרא, יש פסוק לגבי גויים, כי הפסוק מזהיר מחיתון עם גויים. מה כתוב? כי יסיר גוי זכר, כי יסיר את בנך מאחריי. אם בת יהודיה תתחתן עם גוי זכר, הגוי הזכר הוא יסיט את הילד היהודי מאחריי, ללכת לעבוד עבודה זרה. עכשיו אפשר לגלות או לדייק מהפסוק הזה הדברים הבאים: בנך ישראלית קרוי בנך. בפסוק כתוב כי יסיר, הגוי יסיר את בנך, בן שלך, בן שכוונה בן יהודי. מתי זה? אם הבת ישראלית מתחתנת עם גוי זכר, אז התולדה מהזיווג הזה נקרא יהודי. זה הכוונה, בנך מישראלית קרוי בנך. ואפשר לדייק, ואין בנך הבא מן העובד לכוכבים קרוי בנך. אם לא כתוב בפסוק כי תסיר, כי היא, אם נותנים או אם יוצרים זיווג בין יהודי זכר וגויה נקבה, והתורה לא מזהירה אל תעשו כך, כי תסיר הגויה הנקבה היא תסיר את בנך, זה לא כתוב, כי זה לא נקרא בנך בכלל. מאחר שלא כתוב כי תסיר, אפשר לדייק מה שקראנו, ואין בנך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך אלא בנה. זה עבוד, אפשר לומר, אם מדובר בגבר יהודי עם שיקסה, עם גויה, אז זה נקרא בנה. אין התורה, איך שאמרנו מקודם, זה עבוד, זה לא, זה כבר לא נחשב יהודי כלל. אמר רבינה, שמע מינה, בן ביתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך. זה בן של הבת שלך היהודיה שקימה יחסים והביא לעולם ילד, בכל זאת נקרא בנך. במאמר מוסגר, רק שלא יהיו טעויות, מעיקר הדין אין כזה דבר חצי יהודי. אם האם היא יהודיה, למרות שהילד נוצר מאבא גוי, הילד יהודי. אם האם היא גויה והאבא היה יהודי, הוא גוי, אין משהו באמצע. אז אני, מה שאמרתי זה מה שנקרא מעיקר הדין. בענייני גירות יש מושגים נוספים שלא כאן המקום להיכנס להם, זרע ישראל וכמה מרחיקים אותם, כמה מקרבים אותם, אין לי שום כוונה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל רק שמטרתי לדחות את, ה, את הרעיון או המושג הזה של אדם שהוא חצי יהודי. לא, זה שחור לבן, זה חד משמעי. אמא יהודיה, לא משנה מי הגבר, הילד יהודי. אמא גויה, למרות שהאבא הוא יהודי, הילד גוי. אחרי ששמענו את דבריו של רבינה, הגמרא שואלת, לאמא כסב רבינה עובד כוכבים ועבד? הבא בת ישראל ולד כשר? הגמרא עונה, נהי דממזר לא הבי, רק נגיד במאמר מוסגר, יש לא מעט פעמים בשס שמוזכר שהוא כן ממזר, וזה דעות אחרות. אז, אבל לפי רבינה, הגמרא אומרת, שנכון הוא לא ממזר, אבל כשר נמי לא הבי, ישראל פסול מכלי. הגמרא שואלת, היי, הפסוק שהבאנו כי יסיר את בנך מאחרי, שהתורה מזהירה מלהתחתן עם גויים, הפסוק הזה בשבעה אומות כתיב, שבעה אומות שהיו בארץ ישראל בשעת כניסת יהושע לארץ ישראל, כנעני, אמורי, פריזי, יבוסי וכו', יש שבעה עמים מפורטים שעליו דיבר הפסוק. ואנחנו מנסים ללמוד מכאן לכל הגויים. הגמרא עונה שבכל זאת יש כאן לימוד לכל הגויים, כי יסיר, זה מה שכתוב בפסוק. הגוי הזה שתתחתן עם בת ישראל הוא יסיר. יסיר, מה הכוונה? הוא יסית לעבודה זרה, הוא ישפיע על הילד היהודי ללכת לבוא לבוא לזרה, וזה לרבות כל המסירים. אז יש לנו פסוק שאומר שלא להתחתן בהם, בגויים, והתורה נותנת טעם. ומזה שהתורה נותנת טעם, זה מאפשר לי לרבות גויים נוספים, כל הגויים. אז הגישה הזאת, הניחה לרבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, דדריש תימא דקרא. הגישה של רבי שמעון בר יוחאי, באופן כללי לפסוקים, הוא כזה דבר, שגם אם התורה לא נותנת טעם, אנחנו יכולים להסביר, לתת טעם לקרא. עכשיו, אם התורה תורחת לפרש טעם, מה שאני יכולתי לעשות לבד בלי הפירוש הזה, בלי הכתיבה המפורשת הזאת, למה התורה בכל זאת נותנת הטעם? זה אומר לי, מזה שהתורה נותנת טעם, יש לרבות מעבר למה שכתוב. כלומר, אם התורה כותבת לא להתחתן עם שבעת העממים, ולבד יכולתי להבין למה, כי זה יוביל לכך שהילדים יעבדו עבוד הזרה, אז לא היה צורך לתורה לכתוב באופן מפורש כי יסיר את בנך. אם התורה כותבת את זה, אז זה מאפשר לי לרבות כל אומות העולם שהם אסורים, והכללים האלו תקפים לגבם גם כן. זה הכוונה הניחה לרבי שמעון בן יוחאי, שבדרך כלל הוא דורש תימא דקרא, ולא צורך לתורה לפרט תימא דקרא. אלא לרבנן מנה להו, מנה לרבנן, שאינם בגישה של רבי שמעון בן יוחאי, מנה להם לרבות שאר האומות? הגמרא אומרת, מה נתנה דפליג עלי דרבי יוסי בר בילה? כל הסוגיה שלנו היה סביב מחלוקת תנאים בין תנא קמא ורבי יוסי בר גמליאל, ראינו בעמוד הקודם, באמצע עמוד בברייתא. אז מי הרבנן? מי הדעה הזאת שחולקת על רבי יוסי בר גמליאל, שאנחנו דנים בו, מחפשים מקורות עבורו? כלומר, רבי שמעון הוא רבי שמעון. זה, ולכן אין צורך לשאול, הניחא לרבי שמעון, ומה אם לגבי רבנן? אין כאן עוד דעה, כל הדעה שנמצא פה מעבר לרבי יוסי בר גמליאל הוא רבי שמעון. עד כאן שיעורנו להיום.